עבור קריסטקסה, שזה לטיפול באנשים עם מחלת גאוט, בעברית שיגרון. אוקיי, אז נושא ההרצאה זה Evaluation of Extractables and Leachables from Product Contact Items, או בקיצור PCIs. אני הולך לחזור על המושג הזה PCIs לאורך כל ההרצאה שלי, אז בעצם על מה מדובר? מדובר על כל הפריטים שבמהלך תהליך ייצור של מוצר פרמצפטי, בא במגע ישיר או עם תוצרי הביניים או עם התוצר הסופי. כלומר, מסננים, ממברנות אולטרפילטרציה, צנרת, אטמים, מחברים, מכלים מסוגים שונים, שקיות אחסון, וכמובן האריזה הסופית של המוצר, שכל הפריטים האלו עשויים ממגוון רחב של חומרים, אני לא אפרט כאן, חומרים שונים של גומי ופלסטיק, זכוכית, סטיינלס סטיל וכדומה. הנושא הזה מורכב, ואפשר גם לתת קורס שלם על זה, אני אגע בנושאים החשובים, אז כמובן definitions, מה המקור של ה-leachables, למה בכלל הנושא הזה מטריד אותנו, אני אזכור מספר case studies, יעבור על ה-guidelines העדכנים, על צי המזלג קצת על safety assessment, טמפלטים לביצוע סקר סיכונים, risk assessment, אני אתן גם דוגמה איך לבצע risk assessment על מסנן, אחרי כך אני אכנס יותר בפירוט ל-extractables and leachables testing, כשאני אתן דוגמה גם איך לגשת לאבלואציה של שקית שעשוי מ-low density polyethylene. לקראת הסוף אני גם אגע בנקודות החשובות שצריך לזכור אותם שמבצעים studies, כמובן timelines ובסיום יהיה זמן לשאלות. אז בעצם שאם אנחנו מסתכלים על ה-product contact item החשוב ביותר זה כמובן האריזה הסופית שלנו, או מה שנקרא container closure system, שמה היא אמורה לעשות? היא אמורה לאחסן את התרופה שלנו, היא אמורה להגן על התרופה, וגם לעתים זה גם משמש לנו כלי למתן התרופה, כגון במקרים של טיפות עיניים, טיפות אף וכו'. מה שהאריזה הסופית שלנו לא אמורה לעשות, זה להחדיר חומרים מזיקים אל תוך התרופה שלנו. ומאיפה עלולים להגיע החומרים האלו? אז כמו בכל תהליך ייצור, יש לנו את אנחנו מתחילים מה-raw material שלנו, ועל מנת להגיע מהחומר גלם שלנו למוצר הסופי, לאריזה הסופי או לפריטים הסופיים, אנחנו משתמשים בשורה ארוכה מאוד של additives, שה-additives האלו מקנים למוצרים תכונות של צבע, גמישות, עמידות וכו'. ומכיוון שבעצם אין שום פריט שהוא 100% אנרטי, יש איזשהו סיכוי, אומנם סיכוי קטן, שחלק מה-modifiers האלו, additives, כגון קטליזטור, plasticizers או מונה חמצון, יגיעו לתרופה שלנו. אנחנו בתור יצרני תרופות, אז חוץ מהרצון שהתרופה שלנו תהיה אפקטיבית, אנחנו גם צריכים לדאוג שהיא לא תגרום לשום נזק למשתמש. אז בעצם שבשלב הפיתוח אנחנו ניגשים לבחור את ה-product contact items שלנו, אנחנו צריכים להעביר אותם קואליפיקציה, בעצם בדרך כלל זה נעשה מול הבטחת איכות, שמה שעושים זה מבקשים מהספק של אותם פריטים validation guy, הצהרות שונות על התחולה של הפריטים האלו וכולי, יש רשימה חלקית, וכשמדובר על האריזה הסופית, אז גם אנחנו עושים לאריזה shipment validation וגם בדיקות יציבות. וכמובן, יש את הנושא של ההרצאה היום, אנחנו צריכים לעשות אבלואציה של extractables and leachables. אז מה זה בעצם? אז extractables זה עוד כל אותם חומרים שבאופן יזום על ידינו ניתנים למיצוי מה-product contact items באמצעות סולבנטים אורגניים או באמצעות מיסות בעלי pH גבוה ונמוך, וכל זה נעשה בדרך כלל בטמפרטורה גבוהה. כלומר, התהליך נעשה, המיצוי נעשה בתנאים קיצוניים, accelerated conditions. מאידך, leachables זה אותם חומרים שבאופן טבעי עלולים למדוד מה-product contact items, תחת תנאי שימוש רגילים, או במקרים שאנחנו מדברים על האריזה הסופית שלנו, תחת תנאי יחסון רגילים, שבסופו של דבר, leachables האלו, אם יהיו נוכחים, אז יגיעו גם בסופו של דבר למשתמש עצמו של התרופה. שלפני שאני ממשיך, חשוב מאוד להבדיל בין extractables ו-leachables, שאנחנו נבדוק extractables, אז אנחנו בדרך, בעצם נבדוק את ה-product contact item עצמו. בעוד שאנחנו נבדוק את ה-leachables, אנחנו נבדוק את המוצר שלנו. ואם ניכנס קצת יותר לעומק, אז כשאנחנו מדברים על extractables testing, אז כפי שכתוב פה, testing of the product contact item to establish what could be extracted into the drug, מה עלול להיכנס לתוך התרופה. בעוד שכשאנחנו בודקים leachables, אנחנו בודקים את המוצר עצמו, testing of the drug to establish what has actually migrated. אוקיי? כשבעצם, מכיוון שמדובר פה על תנאים קיצוניים, כשאנחנו עושים extractables testing, אנחנו מצפים לקבל כמות יחסית גבוהה של מרכיבים בריכוז גבוה, לעומת leachables testing, שלפעמים לא נקבל בכלל compounds, ולפעמים נקבל איזשהו compound שהופיע בתור extractable, אבל בריכוז הרבה יותר נמוך. כשה-extractables testing בדרך כלל נעשה על ידי הספקים של ה-PCI, של הפריטים השונים, כשהם לא מספקים לנו את הדאטה הזה, אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו in-house study, בעוד ש-leachables testing נעשה על ידי ה-drug manufacturer עצמו, כשה-leachables testing נעשה גם על ידי screening methods, וגם לפעמים על ידי, באמצעות שיטות ולידיות, אני אגע בזה בהמשך ההוצאה. אז בעצם, extractables, כפי שראיתם, זה בעצם כלי לנבא מה היו ה-leachables האמיתיים שלנו במוצר שלנו. אז בעצם בעולם האידיאלי היינו מצפים שה-leachables יהיו איזשהו subset של ה-extractables. בפועל אנחנו יודעים שזה לא תמיד קורה, לפעמים יש leachables שלא הופיעו בתור extractables ב-extractable study, מה שנקרא secondary leachables. ה-secondary leachables האלו בעצם נוצרים על ידי מגע של ה-leachables, או אינטראקציה בין leachables ו-leachables, או אינטראקציה בין leachables לבין ה-excipients שמופיעים בפורמולציה שלנו. ולכן בעצם אם בעבר הרשויות היו מסתפקות רק ב-extractables testing, ולעשות איזשהו safety assessment, ולהוכיח שאין סיכון מנוכחות leachables, אז היום הם כבר מבינים שלא תמיד leachables מנבים את או extractables מנבים את ה-leachables, ולכן הצפי, הציפייה, זה שגם נעשה leachable study. מאיפה עלולים להגיע ה-leachables? אז ה-leachables כמובן יכולים להגיע מה-container closure system, מהאריזה שבו מאוחסן, או ה-drug substance, או ה-drug product, וכמובן ה-leachables יכולים להגיע מכל הפריטים שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור, ה-process components, וה-USP החדירו מושג חדש שנקרא PEARLS, זה Process Equipment Related Leachables. Okay? ה-leachables גם יכולים להגיע בעצם מכל הפריטים שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור שלנו. כאן יש איזשהו דוגמה לתהליך ייצור ביוטכנולוגי, שכוללת בתוכו גם הרבה מאוד שלבי ניקוי, שכמובן leachables שייצאו מאיזשהו פריט שאנחנו משתמשים באפסטרים, שהוא רחוק בעצם מהאריזה הסופית שלנו, סביר להניח שתוך כדי תהליך הניקוי הם התנקו, ולכן הריסק מ-leachables, מפריטים שהם רחוקים מהשלב הסופי שלנו, הריסק הוא נמוך לעומת, בוא נאמר, מסנן שאנחנו משתמשים בו ממש לפני האחסון הסופי של המוצר שלנו. כשאנחנו מסתכלים על leachables, או כשאנחנו מסתכלים על ה-container closure system, אז תמיד חשוב לזכור שצריך להסתכל, לפרק אותו לגורמים, ולהסתכל על כל הקומפוננטות שמרכיבים את האריזה שלנו, שכמובן גם אחרי שעשינו איזשהו leachable study, ואחרי שנה הספק שלנו מודיע לנו שחל שינוי באחד הפריטים שלנו, אחד הפריטים שמרכיב את האריזה הסופית, אז אנחנו נצטרך לעשות risk assessment מחדש. אז אם אני אסתכל על, לדוגמה, שקית, השקית הזו, כמובן, הפילם עצמו בא במגע עם המוצר שלנו, אבל גם הצנרת, גם הפורטס, גם הסילס, והקונקטורים יכולים לבוא במגע עם המוצר שלנו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה גם הלייבל, המדבקה שמופיעה על השקית, מכיוון שהשקית, אנחנו יודעים שפוליאתילן, לדוגמה, לא מהווה בריר מושלם, הדבק שאנחנו משתמשים על המדבקה והדיו, עלול לחדור דרך השקית אל תוך המוצר שלנו, שבעצם האירופאים הוציאו גיידליין, האימא, גיידליין on plastic and media packaging materials, וכתוב שם, it should be demonstrated that no components of ink or adhesives applied to the outer surface of the container closure system will migrate into the medicinal product. ולכן חשוב, כשאנחנו עושים leachable studies, לעשות את הסטדי הזה עם אותם מדבקות שאנחנו הולכים להשתמש בהם על המוצר הסופי שלנו, שישווק. אוקיי, אז אנחנו עברנו לעניין של בעצם מדוע בכלל leachables צריך להטריד אותנו. אז הנוכחות של leachables, כפי שכתוב פה, יכול להגדיל את הרעילות של המוצר שלנו, יכול להשפיע על הפעילות שלו, יכול גם להשפיע על היציבות של המוצר, לגרום לשקיעה, שינויים ב-pH, שינויים בצבע, וגם לעתים גם יכול להפריע באנליזה של התרופה עצמה. שכל הדברים האלו בסופו של דבר יגרמו לעיכובים בייצור, recalls של המוצר שלנו, שכל זה מהווה, מתווסף כל, כמובן גם הפסד כספי מאוד גדול. בשנים האחרונות חל גידול ניכר בחברות פארמה בשימוש ב-single-use items, כלומר, פריטים לשימוש חד פעמי שמחליפים מכלי זכוכית, מכלי נירוסטה, וכל זה בגלל היתרונות של ה-single-use items, אני לא אכנס לזה. עם העלייה בשימוש באייטמז האלו, אז גם חלה עלייה בדאגה מצד הרשויות ובדרישות שלהם. שזה גם מתבטא במכתבים שמקבלים עם הערות אחרי ביקורות, שכאן בעצם יש מספר דוגמאות מאתר ה-FDA. אז לדוגמה, חברה אחת קיבלה, Leachables data not available for your bulk container. Extractable studies were not performed for filters. אני אדלג, you failed to perform extractable study on tubing used to fill finished product. וב-2015, Baxter Healthcare קיבלו הערה, extractable studies performed by the manufacturer of your filters use solvents that do not represent your actual process. כלומר, חשוב מאוד גם שאתם מקבלים מהספק שלכם איזשהו extractables report, לעבור עליו ולוודא שהוא בעצם מייצג את התהליך שלכם. כלומר, אם המוצר שלכם, לדוגמה, מכיל איזשהו סולפקטנט, כמו פוליסורבט, והספק לא עשה extractable study עם תמיסה שכלל גם פוליסורבט, אז אתם עלולים לקבל הערה על זה. אוקיי, אז בעצם הרשויות לא באמת מחפשים את חברות הפארמה, הדרישות שלהם מבוססות על מקרים אמיתיים שקרו בעבר, אני אעבור על מספר case studies. אז דוגמה של חברת ג'אנסן סילאג, מוצר שנקרא אפריקס, מדובר על pre-filled syringe, שהחליטו בזמנו לעבור מפורמולציה שהכיל human serum albumin לפורמולציה של פוליסורבט. המעבר הזה גרם לליצ'ינג של vulcanizing agents מה-rubber stopper, מהטעם הגרומי, שבעצם עבר אינטראקציה עם החלבון. כתוצאה מזה המשתמשים גילו אצלהם adverse events, תופעות לוואי, החברה הזאת נאלצה לעשות ריקול של המוצר, ולעבור תהליך של החלפת הסטאפר לטפלון קוטד סטאפרס, ומדוע זה גם לא התגלה, כי במהלך הסטאביליטי סטאדי שהם עשו, הם לא העמידו את הסירינג'ז האלו ב-inverted conditions, כלומר, בעצם התרופה לא באה במגע בכלל עם ה-rubber stopper. מקרה נוסף, חברה גם pre-filled syringe, עבדו עם uncoated rubber stoppers, שינו את הפורמולציה ממצב מוצק ל-liquid formulation, כתוצאה מכך היה leaching של מתכות מה-rubber stopper, שעבר אינטראקציה עם החלבון, זה גרם לאיזשהו truncation, שוב פעם, תופעות לוואי אצל המשתמשים, ונאלצו להוריד את המוצר הזה מהשוק. מקרה ידוע שהתרחש ב-2010, אצל היצרן של טיילנול, זה בעצם דומה לאקמול, זה בעצם ליצ'ינג מה-secondary packaging, בעצם יחסנו את הטיילנול הזה על פלטות של עץ, וטיפלו בעצם בפלטות של עץ בחומר שמונע היווצרות של פטריות. עם הזמן בעצם החומר הזה חדר דרך הפלסטיק אל תוך האריזה, כתוצאה מכך היו תופעות לוואי אצל המשתמשים, החברה הזאת נאלצה לעשות ריקול מאוד גדול, להחזיר את הטיילנול מהמדף, וזה הסתכם בהפסד כספי של כ-900 מיליון דולר. מקרה אחרון, זה בעצם דוגמה של איזשהו חלבון שנבדק באתר פורמולציה, drug product, נבדק שם, וגילו איזשהו פיק באחד הבדיקות, שהתברר אחר כך על ידי חקירה מאומצת, שזה בעצם leachables, שנובע מהצנרת שהשתמש בו היצרן של הדרוג סאבסטנס. הם השתמשו בעצם בצנרת שהוא פרוקסייד קיורד סיליקון טובינג, והחברה הזאת נאלצה גם לעשות איזושהי עבודה מאוד ארוך מול טוקסיקולוג, להוכיח שאין איזשהו סיכון בליצ'בלס הזה, וגם להחליף את כל הצנרת. במקרה החברה הזאת, הייתה חברת BTG, זה התרחש ב-2010, ובעצם זה היה ספתח בשבילי להתחיל להתעסק בנושא הזה. טוב, נעבור מעבר אחד ל-guidelines, רגולציה. אז בעצם זה התחיל משנות ה-90, יש לנו את ה-FDA guidance על container closure systems מ-1999, יש לנו את ה-code of federal regulations, ויש את ה-guidelines של האירופאים על good manufacturing processes. אני לא אתעמק בזה, אבל בסך הכל מה שכתוב שם, בלי להזכיר עדיין את המילה בכלל extractables ו-leachables, כתוב שם ש-production equipment and drug product containers shall not be reactive, additive, or absorptive in a way that it will affect the quality of the drug product. ב-2005, IMEA, בזמנו קראו להם IMEA, עכשיו זה כבר IMA, יצאו בגיידליין שנקרא Plastic Immediate Packaging Materials, שפה כבר הם מתייחסים ל-extractable studies וגם leachable studies, שגם נקרא migration studies, אבל בשלב הזה עדיין ההתייחסות הוא לגבי container closure systems. האריזה הסופית, בלי להתייחס בכלל לכל הפריטים שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור שלנו. בשנת 2015, ה-USP פרמקופיה, United States פרמקופיה, יצאו עם שני פרקים, אחד מתייחס ל-assessment of extractables, שקשור שוב פעם לאריזות סופיות, וגם פרק שמתייחס בנוגע ל-leachable study, איך לבצע leachable studies על האריזות הסופיות שלנו. האירופאים ב-2016 יצאו עם גיידליין שנקרא Guideline on Process Validation for the Manufacture of Biotechnology Derived Active Substances, ומכיל בתוכו גם את ה-requirements, את הדרישות, איזה דאטה צריך להגיש לרשויות האירופאיות, אז כבר שם מתייחסים ל-single-use equipment, שצריך לקחת בחשבון גם leachables and extractables מציוד שמשתמשים בו, ציוד חד פעמי במהלך הייצור. בעצם עד לשנת 2016, כשהיית ניגש ליצרן של product contact item ומבקש ממנו את ה-extractables data, לדוגמה על מסנן, ויצרן אחר גם על מסנן, היית שם לב שיצרן אחד היה מבצע את ה-extractable study עם שתי תמיסות, יצרן אחר באמצעות ארבע תמיסות, אחד היה עושה את זה עם מתנול, אחד היה עושה את זה עם אקסן, ובעצם חברות הפארמה הבינו, וגם בשיתוף פעולה כמובן עם היצרנים, שצריך להגיע לאיזושהי סטנדרטיזציה, נועל אחיד איך לבצע extractables testing. אז ארגון שנקרא ה-Bioforum Operations Group, ה-BPOG, בשיתוף פעולה בעצם גם עם חברות הפארמה וגם יצרני הפריטים השונים, יצאו עם פרוטוקול שבעצם מתאר איך לבצע הצפי מהחברות השונות, איך לבצע extractables testing. בנוסף ב-2017, ה-BPOG גם יצאו עם פרוטוקול, הנחיות, איך לעשות leachables testing, שבתוכו גם יש risk assessment template, שאני אתאר אותו בהמשך. יש חברות שמתעסקות עם אביזרים רפואיים, אז אפשר להעזר בכל תקני האיזו שהתפרסמו, שמופיעים כאן. אני לא אכנס לזה. ולצעירים בינינו יש איזשהו תקווה. בעצם לפני קצת יותר מחודש, בעשרה ביולי, ה-ICH יצאו עם איזשהו concept paper, שהמטרה בעצם בסופו של דבר לעשות שהוא הרמוניזציה בדרישות של כל הרשויות הרגולטוריים בעולם. הצפי הוא ל-2024, אם תשאלו אותי זה הרבה יותר מאוחר, מישהו יודע איך הארגון הזה עובד, אז זה עוד ייקח זמן, אבל יש תקווה. טוב, אני אלצה על מזלג, אגע ב-safety assessment. בכל התהליך הזה של extractables ו-leachables evaluation, אנחנו צריכים לערב גם איזשהו טוקסיקולוג מוסמך, וכשהטוקסיקולוג הזה צריך להחליט האם extractables או leachables עלולים לעבוד איזשהו סיכון לפציינט, למשתמש, הוא ייקח בחשבון מספר גורמים. אחד זה הערות of administration, אם זה תרופה שנלקחת דרך הפה או בהזרקה, זמן מתן התרופה, למה הוא משמש, ועל מי, למי מיועד התרופה הזה, אם זה מיועד לילדים או לנשים בריון. והדבר הכי חשוב, ייקח בחשבון גם את הדוזה הסופית של התרופה הזו, שזה מביא אותי למה שאמר פרצלזוס, שהוא נחשב להביא תורת הטוקסיקולוגיה. והוא אמר, all substances are poisons, there is none which is not a poison. שמשהו התכוון שגם לדוגמה מלח שולחן שרובנו צורכים ביום יום וזה לא מזיק לנו, בכמויות מאוד גבוהות, זה גם יגרום לנו נזק. ואם אנחנו ניקח בחשבון, לדוגמה, תרופה, שיש שם איזשהו ליצ'בול בריכוז של 1 מיקרוגרם ל-ml, והתרופה הזאת מיועדת לשתי אינדיקציות, שני שימושים, אחד מוכסן בסקית של 1,000 מיליטר, והשני בסקית של 100 מיליטר, והדוזה, בעצם פציינט אחד מקבל דוזה של 1,000 מיליטר ליום, בעוד השני מקבל דוזה של 100 מיליטר ליום. אז כמובן, הכמות הטוטלי, סך הכל הליצ'בול, שאותו משתמש יצרוך, הוא פי 10 יותר גבוה בסקית הגדולה, וכמובן זה עלול להגדיל את הריסק. איזושהי דוגמה מחיי יום-יום, אוהבי הקפה מביניכם שעדיין משתמשים בכפיות פלסטיק לערבב את הקפה, אז כמובן, ואני בדקתי את הנושא, כן, יש ג'יפה שיוצא מהפלסטיק הזה, אז זה משנה אם תשתו כוס אחד קפה ביום או 7 כוסות קפה ביום, מבחינת הדוזה הסופית של מה שיוצא פה מהכפית פלסטיק שתצרכו. כשאנחנו מדברים על ה-hazard, הסכנה של leachable ספציפי, אז בעצם זה מורכב מהדוזה של אותו leachable, וגם מה-toxic potential שלו. מה הסיכון באותו leachable? כמובן, חומרים שונים יש להם סיכון שונה. כשה-toxic potential, הסיכון תלוי בסוג ה-leachable, כלומר, אנחנו צריכים לזהות אותו, והדוזה תלוי בכמות שלו, בריכוז שלו, במוצר הסופי. מכאן אתם כבר מבינים שבמהלך leachables testing, אנחנו גם צריכים לעשות identification של ה-leachables, וגם לקבוע את הכמות שלהם בתוך התרופה. כשהמטרה, היעד של הטוקסיקולוגים, זה תמיד לקבוע עבור כל compound איזשהו threshold value, שמתחת לvalue הזה, הקמפאונד הזה לא מהווה סיכון. עכשיו, כמובן, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד סוגים של compounds, ואנחנו לא יודעים מראש ב-leachable studies איזה compounds אנחנו נקבל. בגלל זה, איזשהו ארגון שנקרא Product Quality Research Institute, PQRI, בשיתוף פעולה עם התעשייה, אנשים מהאקדמיה, תעשייה, FDA, טוקסיקולוגים, עבדו במשך 5 שנים, לקבוע safety threshold, thresholds עבור, שמתבסס על route of administration, כלומר, אם זה תרופה שניתנת בהזרקה, או דרך הפה, או באינלציה, והם בעצם קבעו מספרים שונים, קבעו safety concern thresholds, שכפי שזה כתוב פה, it's the threshold below which a leachable presents measurable safety concerns from carcinogenic and non-carcinogenic toxic effects, והsafety concern threshold הזה, ניתן ב-micrograms per day. כשאנחנו ניגשים לביצוע סטאדי, אז אנחנו צריכים לקבוע לעצמנו עם איזה safety concern threshold אנחנו נעבוד. כשה-safety concern threshold הזה מהווה בסיס לאבלואציה של ה-extractables data, וגם הוא מהווה בעצם כלי לחישוב נתון נוסף, נתון שנקרא Analytical Evaluation Threshold, שהוא מחושב באמצעות ה-Safety Concern Threshold, וגם באמצעות הדוזה של התרופה, שזה נתון בעצם שאנחנו נותנים למעבדה שעושה בשבילנו את ה-Leachables Testing, ואנחנו אומרים לאותה מעבדה שבעצם אתם צריכים לקבוע, לעשות identification ולכמת רק את אותם leachables שהם מעל ה-analytical evaluation thresholds. כל מה שמתחת לא מעניין אותנו. אז זה לגבי ה-analytical evaluation threshold. אז זה היה התיאוריה, נעבור קצת יותר לתכלס. בעצם אם היינו יכולים, אז היינו עושים זיהוי, וכימות של כל ה-leachables מכל הפליטים שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור שלנו. שכמובן זה לא משהו פרקטי, זה עלויות מאוד גבוהות, זמן, וגם הסיכוי להצלחה הוא נמוך. לכן בעצם ה-challenge כאן זה איך להחליט על איזה product contact items לעשות study. וגם כשהחלטנו לעשות סטאדי כזה, איזה סוג סטאדיז לעשות, בלי overdoing it, מה שנקרא. אז כמובן, מצד אחד יש את כל הגיידליינס שפורסמו, ויש גם את ה-good science שאנחנו משתמשים, אבל מי שנמצא בתחום הזה מספיק זמן, יודע שלא תמיד יש בכלל קורלציה בין ההערות שהאודיטור או הריוויורס של תיקי ההגשה חוזרים או מציינים ונותנים לחברות תרופות לבין הגיידליינס. וזה ציטוט שלקחתי ממצגת של ה-FDA, comments are based on reviewer experience. הם גם מודעים בעצמם שההערות או הפידבק שנקבל אחרי ריוויו של איזשהו תיק הגשה, תלוי מאוד גם במי שעושה את הריוויו. כשאני יכול לתת דוגמה על שני מוצרים שלנו, שרצינו להחליף טיפ-קאפ זה לגמרי, הגשנו את זה ל-FDA, במקרה זה הגיע לשתי מחלקות שונות, אז ממחלקה אחת, קיבלנו בקשה לעשות extractables testing, בעוד מי שעשה את הריוויו על המוצר השני, הביא את זה בלי שום הערה או בקשה לעשות extractables testing. אז בעצם כשאנחנו ניגשים להחליט אם לעשות extractables ו-leachables testing על האריזה הסופית שלנו, אז אנחנו יכולים קודם כל להסתמך על ה-FDA guidance מ-1999, על ה-container closure system, ויש שם טבלה שגם לוקח בחשבון את האינטראקציה שהתרופה עלולה הריסק שהתרופה שלנו לפי מצב הסבירה שלו יכול לעבור אינטראקציה עם האריזה הסופית, שכמובן חומר נוזלי יש לו ריסק יותר גבוה לעבור אינטראקציה עם אריזה מפלסטיק מאשר תרופה שהוא בצורת הפקה, וגם הטבלה הזאת לוקחת בחשבון את ה-route of administration. ובאופן כללי בעצם הדרישות הרגולטוריות גוברות כשהמוצר שלנו הוא מוצר שהוא לאינהלציה, שמגיע בסופו של דבר לריאות. הריסק יותר נמוך אם זה מוצר שובר הזרקה, וככה הלאה, בעצם מבחינת הרשויות, הריסק הנמוך ביותר זה מוצר שניתן על ידי דרך הפה, מוצר אוראלי, כגון כדורים, אבל כמובן צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, זה לא אומר שלא תתבקשו לעשות extractables ו-leachables assessment גם על מוצר אוראלי, ואני יכול להגיד לכם שגם בפילינג עובדים עם מוצרים אוראליים, והתבקשנו גם לעשות אבלואציה על מוצרים כאלו שיש להם ריסק נמוך. לגבי product contact items שמשתמשים בהם במהלך תהליך הייצור, אז כבר הזכרתי את זה קודם, בעצם כל אותם product contact items שמשתמשים בהם רחוק מהמוצר הסופי בתחילת התהליך, אז הריסק אצלהם הוא נמוך, וסביר להניח שנוכל אולי להסתפק רק ב-material safety info וכל מיני אינפורמציה שמקבלים מהספק. ככל שמתקדמים לאורך התהליך, אז extractables ו-leachable testing might be required. כל זה מבוסס על הריסק, שתכף נגיע לזה. וסביר להניח שמוצרים שפריטים שאנחנו משתמשים בהם קרוב מאוד למוצר הסופי שלנו, אנחנו נהיה מחויבים לעשות extractables ו-leachables testing. אז איך בעצם אנחנו מחליטים מהו הריסק בכל פריט שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור? אז בגיידליינס השונים כבר התפרסמו טמפלטס שאפשר להשתמש בהם, אז יש את הגיידליין של ה-BPOG, יש גיידליין של ארגון של מהנדסי כימיה, שנוגע בסינגל-יוס אקוויפמנט, תמצאו טמפלט גם שם, יש גיידליין בדראפט צ'פטר של ה-USP על פלסטיק קומפוננטס, וכמובן, את כל חברה רשאית ליצור טמפלט משלה. אנחנו מאז שנת 2011 משתמשים באיזשהו אין-האוס טמפלט. אז אני אתן דוגמה פה לאיך נראה הטמפלט של ה-BPOG. אז בעצם שאנחנו ניגשים לעשות risk assessment, שלב ראשון אנחנו צריכים לעשות מיפוי של כל הפריטים שאנחנו משתמשים בתהליך הייצור שלנו, להכניס אותם לטבלה, ובנוסף לנתונים על הספק ומאיזה חומר עשוי ודברים נוספים, אנחנו צריכים להתחיל לאסוף אינפורמציה שבעצם נשתמש בזה לביצוע ריסק. שהטמפלט של ה-BPOG מכיל בתוכו את ה-distance along the production stream, כלומר, לוקחים בחשבון אם זה אייטם שמשתמשים באפסטרים, ושם הריסק הוא יהיה נמוך, הוא ניתן לזה ציון אחד, לעומת אייטם שמשתמשים בו קרוב מאוד ל-final formulation, ואז הסקורינג יהיה 9. לוקחים בחשבון גם את הטמפרטורת מגע עם התרופה שלנו, אז כמובן, ambient temperature, הריסק יותר גבוה מאשר מוצר שהוא בהקפאה או בקירור. צריך לקחת בחשבון גם את זמן המגע, שוב פעם, לפי זה אנחנו מדרגים, ופרמטר נוסף זה הרכב הפורמולציה, פורמולציה שמכיל חומרים אורגניים או חומרים כגון סורפקטנטים או פוליסורבט, אז בעצם הריסק שם יותר גבוה מאשר ממיסים או פורמולציה או פרוסס סטרים שהוא מימי ובפי-אץ' ניטרלי, פרמטר נוסף צריך לקחת בחשבון גם את ה-surface area to volume ratio. אנחנו לוקחים את כל הפרמטרים האלו, מסכמים את זה, ובסופו של דבר מגיעים לסקורינג סופי, שהריסק יכול להיות או low או medium או high, כשלו בעצם הדרישה זה רק להסתפק ב-meets competitive requirements, מסווג, שהפריטים מסווגים בתור class 6, בעוד שלדוגמה high risk כבר נצטרך כנראה לעשות extractables testing וגם leachables testing. שצריך לקחת בחשבון שכל ה-risk assessment templates האלו הם לא כלי מדויק, זה רק אמצעי לכוון אותנו, לתת לנו מושג האם מה הריסק באייטם מסוים לשחרר leachables ושיופיעו במוצר הסופי שלנו. שבסופו של דבר, אחרי שאתם מבצעים את הריסק הזה, אתם צריכים להחליט אם התוצאה הסופית של high, medium, low, הוא התוצאה הנכונה, ותמיד אפשר לעשות או upgrade או downgrade של הריסק לפי הנתונים שיש לכם. נעבור לפרקים שכרגע הם בצורה של דראפט של ה-USP, שמתארים שם איך לעשות extraction, extractable studies, וגם מכילים בתוכם את ה-risk template. מי שגרופי של סדרת משחקי הכס, אז יודע למה אני מתכוון פה, ב-winter is coming. מדובר פה בהרבה מאוד עבודה, כשבעבר רשויות לא התעסקו באייטמס שאנחנו משתמשים באפסטרים. אז בעצם הפרקים האלו יש בהם דרישה גם לבצע risk assessment על כל הפריטים שמשתמשים באפסטרים וגם בדאונסטרים. אני לא הזכרתי קודם, אבל זה הפרקים האלה, בעצם הוועדה הזאת הוא בשיתוף פעולה עם ה-FDA, וברגע שהם יפורסמו רשמית, בעצם ה-FDA יאמץ אותם והם יהיו מנדטורים ב-2025. אתם יכולים לראות פה רשימה של פריטים שמופיעים בגיידליינס, שזה כולל גם טובינג, גסקטס, פילינג נידלס, מיקסינג בגס, הרבה מאוד פריטים. אני אתן עכשיו דוגמה, אני אשתדל לעבור על זה במהירות, איך לעשות בעצם risk assessment על מסנן, שזה בעצם הטמפלט שמופיע בפרק של ה-USP, הוא לוקח בחשבון 4 פרמטרים, את הזמן מגע, טמפרטורת מגע, את הרכב הסולבנט שלנו, וגם הריאקטיביטי של המוצר עצמו, שנקבע על ידי ה-level of additives, שזה משהו שצריך, הספק של הפריט הזה צריך לספק לנו. אז אם ניקח לדוגמה איזשהו PVDF פילטר, שבו אנחנו מסננים את המוצר שלנו במשך 40 שעות, ב-ambient temperature, כלומר בטמפרטורת החדר, התזרים, התמיסה מכילה 1% פוליסולבט, וה-material reactivity הוא גדול מ-1%. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב הבא, זה לקבוע את ה-risk dimension. אז מדובר על 40 שעות, ניגשים לטבלה שמופיע ב-USP, אז בעצם נותנים את הציון 2, ה-temperature הוא בטמפרטורת החדר, לכן שוב פעם הדירוג הוא 2, מדובר על פוליסורבט, הריסק הוא גבוה, דירוג 3, וזה מוצר ריאקטיבי. אז בעצם הדירוג הסופי שלנו זה 2, 2, 3, 3. ניגשים לטבלה של ה-level of characterization, שמופיע בפרק של ה-USP, ובעצם מחליטים שה-level of characterization הוא level C. יש גם אפשרות לעשות mitigation, אם יש לנו clearing steps, ועם התרופה האורלי, אני אדלג על זה, כי עקרון הפיינל סקורינג לכן הוא 22-33, לכן צריך לעשות פול טסטינג על המוצר הזה, יש שם טבלה על ה-level of characterization, כשאם מדובר על פריט שהוא ב-high level, אז בעצם צריך לעשות extractables testing עם שלוש סוגים של תמיסות שמופיעים כאן, ומה שחשוב לציין, שאם אנחנו משווים את מה שמופיע בתור דרישות הטסטינג ב-USP לעומת ה-BPOG, אז גם בריסק נמוך, יש שם דרישה לעשות extraction study, באמצעות 50% אתנול, ולבדוק non-volatile residues, שינויים ב-pH, כלומר, גם ב-low risk items לא נוכל להימנע מטסטינג. יש, מדובר על איזשהו level נמוך של טסטינג. אני עובר עכשיו ל-extractable studies, אז בעצם זה נורא פשוט, אבל קצת מורכב, מדובר על שני שלבים. שלב ראשון, אנחנו עושים את ה-generation of the extract באמצעות המיצוי, ושלב הבא אנחנו צריכים לבדוק את החומר שמצינו אותו. המיצוי הזה כמובן נעשה עם תמיסות מסוגים שונים, זה מפורט בביפוג פרוטוקול ובפרקים של ה-USP. מבחינת הטכניקות לעשות מיצוי, אז אפשר להשתמש בטכניקות שונות, באמצעות מייקרווייב, סוקסלט, ריפלקס, אפשר גם לחתוך את ה-product content item, לדוגמה שקית, לחתיכות, להכניס את זה לבקבוק עם סולבנט ולעשות שייקינג, מסננים נהוג וקונקטורים, פשוט נהוג באמצעות משאבה לסחרר את הממיסים דרכם, ואחר כך לעשות בדיקה, וכמובן צריך בסופו של דבר לעשות אנליזה עם מגוון רחב של שיטות שמופיעים כאן, המטרה זה לא לפספס כלום. אני אגש עכשיו, אני אתן להסבר קצר, איך ניגשים לאבלואציה של, לדוגמה, low density polyethylene bag, שהשקית הזה משמש אותנו לאחסון של drug substance במינוס 20 מעלות במשך 36 חודש. אז שלב ראשון בעצם אנחנו צריכים להחליט מה יהיה ה-safety concern threshold, שבאמצעותו נעשה את האבלואציה. במקרה הזה, לפי ה-root of administration, החלטנו על 1.5 microgram per day. שלב הבא, בעצם אנחנו צריכים לעשות review של ה-extractable study שקיבלנו מהוונדור של אותו שקית. במקרה הזה זה study שנעשה עם הרבה מאוד תמיסות, כולל פוליסורבט 80, זה נעשה ב-40 מעלות במשך 90 יום, ואני כבר הזכרתי מקודם, חשוב מאוד לעבור על איך נעשה סטאדי, לראות שזה בעצם כשהתנאים פה שה-extractable study נעשה, brackets your actual conditions, כי אחרת אתם עלולים לקבל הערות על זה. אז אחרי שלב שעוברים על ה-extractables, testing איכשהו נעשה, review של הדאטה, פה יש דוגמה שאיך הדאטה בסופו של דבר מופיע בדוח הזה, פירוט של כל הקמפאונדס שנתגלו באמצעות מיצוי עם תמיסות שונות, והתוצאות ניתנות בערכים של מייקרוגרם לסנטימטר בריבוע. כשאנחנו בשלב הזה לוקחים את כל הדאטה הזה, ואנחנו מניחים איזשהו הנחת worst case, תזכרו שפה מדובר על extractables data, הכל נעשה בתנאי קיצון, ואנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל הקמפאונדס האלו יופיעו בתוך המוצר הסופי שלנו. אפשר לעשות את החישובים ולחשב בסופו של דבר כמה מה הכמויות של כל הקמפאונדס האלו שיגיעו למוצר הסופי שלנו. ואנחנו בעצם את כל החישובים האלו מסדרים בתוך טבלה עם ה-compound name, ה-cast number, והדוזה היומית, ב-micrograms per day, שאותו extractable יופיע בתוך ה-drug product שלנו. ואנחנו מארגנים את זה בתוך טבלה לפי ריכוזים, מה שמעל 1.5 מיקרוגרם פר דיי, מה שמתחת וכולי. מצב ראשון, תיאורטי, יכול להיות מצב שאין ליצ'בונס מעל ה-safety concern threshold. במקרה כזה, אנחנו פשוט מגישים את זה ל-review על ידי הטוקסיקולוג, ונותנים justification מדוע אנחנו לא צריכים להמשיך ב-leachables testing. האפשרות השנייה זה שהתקבלו מספר compounds מעל ה-safety concern threshold, מעל 1.5 micrograms per day, שבהתייעצות עם הטוקסיקולוג שלנו, בעצם ה-compounds האלו, אנחנו נחליט שה-compounds האלו הם ה-target compounds שלנו במהלך ה-leachable studies על המוצר האמיתי שלנו. שבמהלך הריוויו של הטוקסיקולוג גם יכול להיות מצב שהוא יחליט שחלק מהקמפאונדס האלו לא רלוונטיים, לדוגמה פלמיטיק אסיד הוא גראס מבחינת ה-FDA, generally recognized as safe, אז לא נצטרך להכניס את זה בתור target compound ב-leachable study. שמה הכוונה? במהלך ה-leachable study בעצם אנחנו נצטרך להשתמש או ב- screening leachable study שבו השיטות הן רק qualified, זה במצב שאין לנו target compounds, במקרה של שה-compounds הם מתחת ל-safety concern threshold, אז אנחנו נשתמש רק ב-screening leachable testing, שיש פה בעצם תמונה שמדמה את מה שאנחנו עושים, דייג שזורק איזשהו רשת בים, והוא לא יודע מה הוא יתפוס. אותו דבר לגבי screening leachable testing. במקרה של target compounds, אנחנו כבר צריכים לעשות, לפתח validated methods עבור אותם compounds. ואז גם נשתמש ב-screening leachable testing וגם ב-validated methods. אנחנו ניגשים לשלב הבא אחרי שעשינו ולידציה עבור target compounds, לשלב ה-leachable testing. אנחנו פה מדובר על מוצר בהקפאה, אז אנחנו מכניסים את זה לסטורג' במשך 36 חודש, ובעצם שולחים את האריזות האלו לאנליזה אצל המעבדה, והוא אמור לקמת את ה-leachables במידה והתגלו, at different time points, ומדוע ב-different time points, ולא רק ב-time point הסופי של 36 חודש, ידוע על מקרים שבעצם אחרי 12 חודשים, כמות ה-leachables התחילו לרדת, התפרקו עם הזמן, לכן הרשויות מצפים לראות leachable study שנעשה ב-time point שונים, לאורך חיי המדף. המעבדה הזאת עושה טסטינג. אפשרות ראשונה, בכלל לא מגלים leachables, or leachables are detected below the safety concern threshold. אין פה risk. מקרה שני, leachables are detected above the safety concern threshold. במקרה הזה, כמובן המעבדה צריך להמשיך בזיהוי המרכיבים ולכמת אותם, ובסופו של דבר אנחנו מעבירים את התוצאות לטוקסיקולוג, והוא צריך להחליט באמת אם יש ריסק למשתמש. ומקרה שלישי שיכול להתרחש, זה נדיר, leachables are detected above the safety concern threshold, הטוקסיקולוג עובר על הדאטה והוא מחליט שיש פה safety risk. במקרה הזה אנחנו צריכים לעשות rejection של אותו product contact item. לכן כבר אתם מבינים למה חשוב להתחיל עם כל התהליך הזה מוקדם כמה שאפשר. אז אם אני אסכם את זה, יש עוד מספר מועד של שקפים, התהליך של extractables ו-leachables evaluation יתחיל במיפוי של ה-product contact items. בשלב הבא אנחנו נעשה איזשהו risk assessment, אנחנו נעשה extractables testing על chosen PCIs, אותם PCIs שיש בהם risk שהוא medium או גבוה, נעביר אותם גם, בסופו של דבר, את התוצאות של ה-extractables testing נגיש לטוקסיקולוג. במידת הצורך אנחנו נפתח שיטות ולידיות לטארגט קאמפאונדס, ונעשה leachables testing בזמנים שונים, ושוב פעם את התוצאות של ה-leachables testing, טוקסיקולוג צריך לעשות review, ואת כל הדאטה הזה אנחנו נגיש לרשויות. נקודות חשובות שצריך להדגיש במהלך extractables ו-leachables testing, אז מהניסיון שלי, זה דבר ראשון, זה לבקש מהספקים את ה-extractables report כמה שיותר מוקדם, ולא בשלב אחרי שכבר החלטתם להשתמש באותו product contact item. לפעמים קשה מאוד להשיג את ה-extractables data מהספקים, יש מקרים שהם מבקשים עבור הסטאדי הזה הרבה מאוד כסף, לכן כדאי כבר לפנות לספקים כמה שיותר מוקדם בתהליך הפיתוח. אתם צריכים, זה כבר ציינתי, verify that your extractable study covers your actual working conditions. עבור סטאדי כזה חשוב מאוד לכתוב סטאדי פרוטוקול. כשאתם ניגשים לעשות extractable study על ה-PCIs, חשוב מאוד לעשות את הסטאדי על items שעברו processing עם ה-actual working condition שלכם. כלומר, אם זה עבר שטיפה ב-NOH או מים, אז תעשו להם שטיפה לפני שאתם בודקים את זה. אם המוצר שלכם, ה-PCI, עובר סטריליזציה באוטוקלאב או באמצעות הקרנה, חשוב מאוד שהסטאדי הזה יעשה על אייטם שגם עבר אוטוקלאב ורוידיישן, כי תהליך הסטריליזציה יכול להשפיע על פרופיל ה-leachables. הגענו ל-leachables, אז חשוב מאוד להתייעץ עם טוקסיקולוג, על מנת לקבוע גם את ה-safety concern threshold, וגם את ה-analytical evaluation threshold. ה-FDA, במצגות שלהם, הם כותבים, evaluate at least 3 batches of your to-be marketed drug product for container closure leachables. כשזה לא מנוסח לפי דעתי, נכון, הם מתכוונים שהם רוצים לראות מה ה-leachables משלושה לוטים שונים, של ה-container closure system. אז צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו, כשאנחנו ניגשים לזה, אז בעצם עושים את זה על לוט בודד שמוכסן בשלושה לוטים שונים של ה-container closure system. זה שוב פעם הזכרתי, כשאתם עושים את ה-leachable study, חשוב מאוד לנסות להשתמש באותם מדבקות שאתם משתמשים בהם גם ל-marketed product, ואת זה כבר ציינתי, לעשות את ה-leachables testing ב-time point שונים. הבלנק שלכם, אתם צריכים לאחסן אותו בבקבוקי זכוכית, שהם inertים, type 1 glass bottles, עם PTFE, coded caps, זה פקקים מיוחדים שהם אינרטיים, וגם לאחסן את הבלנק באותם תנאים שאתם מאחסנים את האריזה הסופית שלכם. עבור דוגמאות שעוברים הקפאה, אז בתכנון הסטאדי הזה, אז אתם צריכים גם לקחת, חשוב מאוד לקחת בחשבון את storage time ב-2 עד 8 מעלות לפני הקפאה, וגם אולי אחרי הקפאה, אם אתם מאפשרים את המוצר שלכם ונותנים לזה איזשהו טווח גם שאפשר להפסן את זה, לדוגמה, שבוע ב-2 עד 8 מעלות, אז צריך לקחת את זה בחשבון כשאתם מתכננים את ה-leachables. ודבר אחרון פה, הרשויות מצפות לראות גם איזושהי קורלציה בין ה-extractable data ל-leachables data. צריך להיות איזשהו דיון בדוח הסופי שלכם, האם באמת ה-leachables שזהו, אם זהו, הופיעו ב-extractable study שלכם. ולסיום, בעצם השאלה החשובה, אם בכלל לעשות leachables testing, to do or not to do, that is the question. אז אם אתם שואלים אותי, כדי להיות על ה-safe side, ומהניסיון שלנו, גם אם עשיתם safety assessment על extractables data, ואתם, יש לכם מסקנה שאין איזשהו ריסק, תשקלו טוב טוב אם לעשות leachable study. בסופו של דבר זה כסף קטן לעומת העלויות שכרוכות בעיכובים בלונצ'ינג של המוצר הסופי, אחרי שרשות מסוימת מבקשת מכם לעשות leachables testing כשלא עשיתם את זה. וכמובן אפשר לעשות גם איזשהו leachables testing מקוצר תחת accelerated conditions. זה אני חושב השקף האחרון, בעצם timelines, מתי לגשת להתחיל באבלואציה. אז אין דרישות לגבי התחלה של אבלואציה במהלך clinical trials. הזמן הנכון לעשות את זה, זה בעצם שכבר החלטתם מה יהיו ה-product contact items שלכם הסופים בתהליך, שזה בדרך כלל במהלך phase 3 clinical trials, אז הזמן להתחיל ב-extractables ו-leachables evaluation, זה תהליך מאוד ארוך, אז כדאי להתחיל מוקדם ככל האפשר, וכמובן צריך לעשות אבלואציה אחרי פוסט אפרובל במקרים שאתם משנים איזשהו product contact item בתהליך שלכם, או שהספק שלכם הודיע לכם שאיזשהו מרכיב באייטם השתנה, או ה-raw material, אתם תצטרכו לעשות extractables ו-leachables assessment. זהו, אני אשתה עכשיו כוס מים ויהיה זמן לשאלות. מייל?
כן, למי ששאלה מוזמן לעשות אנמיוט לעצמו, אני אפשרתי את זה. אתם מוזמנים לעשות אנמיוט ולשאול את השאלה. אפשר גם לשאול בצ'אט.
לאו.
כן.
אין לי שאלה, רציתי רק להגיד שבאמת כל הכבוד שתפסת נושא כל כך אני לא יודע, זה יהיה מצחיק להגיד משעמם מצד אחד.
סליחה, מי זה? מי זה? מי זה? תוכל להציג את עצמך, שאני יודע?
כן, קוראים לי מוטי, ואני עובד ב-BTG.
אוקיי. אז אתה מוכר לי.
אז אני אומר שבאמת כל הכבוד, שתפסת נושא, שאני לא חושב שעוד מישהו היה עושה את זה יותר טוב, שבאמת לתפוס נושא כזה, מצד אחד שזה נשמע משעמם ו מאוד מעניין, אבל גם מאוד משעמם, ותפסת אותו, ועלית את ההר, והצלחת להביא את BTG לרמה מאוד טובה בנושא של leachable ו-extractable, כי לפני זה באמת התחלנו כאילו ממש כמעט מאפס בנושא הזה. אז באמת יישר כוח. אין לי שאלות, אני קרוב לנושא הזה יחד איתך, אז בכיף. תודה.
תודה.
טוב, אני חושב שאין לנו שאלות מהקהל. אתה סיימת, ליאור, נכון?
אני סיימתי, כן.
אז תודה רבה לך, באמת היה מעניין ומועיל. אני רק רוצה להזכיר לכולם שיש לנו כבר וובינר נוסף בקנה, ב-6 לספטמבר, בנושא Data Integrity. אתם מוזמנים להירשם, מי שלא קיבל את הזימון למייל שלו, אפשר להיכנס לאתר של ה-PDA או ללינקדאין שלנו ולעשות רישום, זה לוקח 2 דקות.
עדיין ברגע האחרון להגיד משהו?
בוודאי.
כן, מדבר אל דעת, אני מחברת BTS.
שלום
אל דעת. היי, הרצאה מאלפת, אני מאוד נהניתי ו... אפשר להגיד, הוא השארתי. אני הייתי רוצה להוסיף לגבי ההתפתחות של ה-20 שנים האחרונות בנושא הזה של guidelines ואישור תרופות, זה ממש התפתחות ממקביל, זה גם הציוד של הבדיקות והמחשוב. והנושא שאתה נגעת בנגיעה זה הטיובינג של, שעשויים מסיליקון, מפרוקסיד קיו סיליקון טיובינג, ו... והנושא עלה בעקבות ממש case studies של חומרים שהגיבו אחד עם השני ואז מצאו באיזושהי תרופה בנזואיק אסיד, שזה חומר לא מומלץ שיהיה בכלל, כאילו, שלא רוצים אותו, בתוך תרופה שנוטלים אותה. והנושא עלה בגלל שגם פתאום הגענו לדיוק של part per billion, PPB. אני חושב שלפני 25-30 שנה לא היה הרבה ציוד בעולם האנליזה, האנליטיקה, שהגיע לציוד הזה בצורה כזאת במס פרודקשן כמו שהיום. וזה עוזר מאוד לעשות quality control.
נכון, מסכים איתך. רק אני רוצה לציין לטובה את... את החברה שאתה מייצג, סניטק, אז... אני יודע שבאתר שלהם אפשר לקבל extractables data על סנרת, גם שעבר אוטוקלאב, גם שעבר radiation, שני סוגים של, של reports, שזה משהו לא מובן מאליו, זה גם לא כל החברות מספקות סוג כזה של data.
כן. הם היו בין הראשונים שיצרו פלטינום קיוט סיליקון טיובינג, אחרי המקרה הזה של, זה היה משהו בשנות, סוף שנות ה-80.
אוקיי. יש לנו שאלה מדליה לוין. דליה, את רוצה לשאול?
כן, אני אבל. Thank you very much. It was a very interesting presentation also for something that, like was said before, could be potentially boring. Question for you. You recently, in the end of the presentation, noted the use of 3 batches for E&L studies for container closure. Just to clarify, was 3 batches DP-CSS or 1 batch of DP and then 3 different container closure batches?
I was talking about... אני... אוקיי, אני אפול את
דיבר. אני יכולה לדבר את בסדר.
כן, כן, יאה. אני דיברתי על בעצם... כשאנחנו מדברים על container closure system ועושים leachable study על container closure system, אנחנו בעצם מעוניינים לדעת מה leachables שעלולים לצאת מהאריזה הסופית. כמובן, יש leachables שיכולים להגיע לתוך התרופה באריזה הסופית, גם מכל ה-processing items, אוקיי? שבסטדי כזה בעצם אנחנו נשתמש בתור בלנק במוצר שלנו לפני שהוא הוכנס לקונטיינר קלוז'ר סיסטם, זה ישמש אותנו בבלנק, ואנחנו נעשה את ה-leachable study על הקונטיינר קלוז'ר סיסטם. עכשיו, הרשויות, מה שמעניין אותם זה, זה גם הבדלים בין לוט ללוט. אז הכוונה, כשאנחנו עושים study על קונטיינר קלוז'ר סיסטם, זה לקחת, אפשר לקחת אותו drug product lot, ולחלק אותו ל3 לוטים שונים של container closure system, ועל זה נעשה את הסטאדי. ואז בסופו של דבר גם נקבל אינפורמציה על leachables מ3 לוטים שונים של container closure system, שמדובר על אותו, כמובן, drug product, LAT, שזה הכוונה. וככה אנחנו עושים את הסטאדיז אצלנו.
אוקיי.
זה הביא את זה. כי אין שום משמעות לעשות את זה על עצבות שונות של drug product. על זה תעשי, על עצבות שונות, אם תרצי לבדוק את ה-leachables, שמגיעים מכל ה-processing items שלך, לפני שאת מכניסה זה ל-container closure system, שזה הרבה יותר קצר כמובן, זה, את לוקחת דוגמה של ה-drug product שלך, לפני ה-container closure system, שולחת את זה ל-leachable study, שזה בעצם ב-time point 0, בוא נקרא לזה, זה study שמקבלים אינפורמציה די מהר. ה-study של leachables על ה-container closure system הוא הרבה יותר ארוך.
אוקיי, תודה.
בבקשה.
נהדר. אוקיי, אין לנו עוד שאלות. אני אציין עוד דבר, הוובינר הזה הוקלט, והוא גם כן יעלה לאתר שלנו, אתם מוזמנים להסתכל שוב, או לחלוק אותו עם קולגות. תודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה בוובינר הבא.
תודה.
תודה.
תודה רבה, ליאו.
בבקשה.
תודה רבה, לאו, היה מאליף.